מה נשמע? שלום. טוב, הלימוד היום היא טיפה שונה מבדרך כלל. בדרך כלל אנחנו הולכים על מהלך שהוא כללי כזה, הוא חורז כמה דברים. היום אני רוצה לגעת בכמה הערות חשובות בעיניי על הפרשה הזאת, שכל אחת מאירה משהו בפני עצמה. זה לא משהו בפני עצמו, לא מחובר בהכרח, אף שתמיד אם מתאמצים הכל מתחבר איכשהו, רק אני אשתיק את זה. אוקיי. מי זה ההורים של משה?
אברהם
ויוכבד. מי היו ההורים של משה כשהוא נולד?
פרעה ואבא שלו.
לא, הוא נולד. מה?
איש לוי ובת
לוי. אז איך אתם יודעים שזה אמרם ויוכבד?
מדרשים.
אחרי זה בתנ"ך מוזכר? גם בפרשה מוזכר. באיזה פרשה?
וירא.
אז זה לא מוזר?
למה
שזה לא מוזר?
שיכתוב מההתחלה כבר.
בדיוק. הילד נולד בעילום שם. נולד, וילך איש מבית לוי, סוד, ויקח את בת לוי, סוד כמוס, ואז הוא נולד. אז אם זה סוד, אז אל תגלו. אבל אם ממילא הולכים להגיד לך, אמרם, יוכבד, התחתנו, ילדו, משה, אהרון ומרים. אז בשביל מה לדבר בסודות, נכון? מוזר מאוד, לא? ואם כבר לגלות, הרגע, אל תסתכלו רגע בתורה, בסדר? עוד שהרסתי את הקאץ', אבל לא חשוב, אז תסתכלו רגע בתורה. כתוב ככה. כן. וידבר השם אל משה לאמור. אני אומר, אתם משלימים. בסדר? מה צריך להיות אחר כך? אל תסתכלו בתורה. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע לשפתיים. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. כבר הרגשנו שיש פה דו שיח לא מחובר, נכון? אומר לך אני אסביר. אלך, אין כאילו הסברים, אבל לא משנה. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, נקודה. מה הפסוק הבא צריך להגיד?
יום אהרון ומשה פרעה.
יפה. הפסוק הבא צריך להיות, ויבואו משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו, כה אמר השם. נכון? ככה צריך להיות. מה הפסוק הבא אומר?
אלה
ראשי בית אבותם. בני ראובן, מה קשור עכשיו בני ראובן? מה אכפת לי עכשיו בני ראובן? בני ראובן בחורי, זה כאילו יצאו לחסויות.
לחסומות.
מה? לחסומות. נכון? כאילו יצאו לפרסון. היו איתנו, שהו איתנו, בפרקים הבאים, משה ואהרון אצל פרעה, אל תלכו לשום מקום. בינתיים, כאילו משעממים אותך. בני ראובן בחורי ישראל, חנוך ופלוך, חצרון, אני יודע את זה. הייתי בבראשית. אני יודע. מה זה קשור עכשיו? ובני שמעון, ימואל וימין, ועד ויחין וצוחר. ושאול בן הכנענית. בשביל מה אני צריך את זה עכשיו? אתם מבינים מה מפריע לי? לא.
כן.
אוקיי.
למה
גם
זה
נעצרת ב... או, בדיוק. ראובן, שמעון, ואלה שמות בני לוי.
זה בדיוק אלה ש... כאילו, יעקב אמר להם דברים לא טובים. בזה, בברכות.
אוקיי.
כאילו בא עכשיו נהיה לי להדיר אותם
דווקא. זה תיקון. ולמה דווקא עכשיו? לא ברור. אבל אחרי שאמרנו בני לוי, היינו מצפים שיהיה כתוב, ואלה בני...
יהודה.
יהודה. נכון? זה מה שהיה צריך לבוא עכשיו.
העניין זה משה.
מה?
העניין זה משה.
או, אז אלא שהסיפור הוא באמת משה. אגב, בשביל משה לא צריך לספר על ראובן ושמעון.
כן.
אבל בסדר, ראובן, שמעון, לוי, בלוי יש שלושה אחים, שלושה בנים, זה, ואז כתוב, ויקח אמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה, ותלד לא, את אהרון ואת משה. כלומר, עכשיו סוף סוף גילינו את כתב החידה, מי זה איש מבית לוי שלקח את בת לוי? עוד מוזר, עוד מוזר.
למה יצרו חידה אם בסוף פותרים אותה?
בדיוק.
הרב, אני רואה פה עוד משהו שאולי כתוב פה שככה ראונתם, אישה לא מתה מן אתה פחות נחשון, אנחנו לא יודעים מי זה נחשון, כלומר,
אין לנו היכרות מוקדמת איתו.
נכון.
הוא גם אומרים שהוא אחות נחשון,
נכון. נכון, יפה. טוב, אני אגיד לכם, מה אומר הרש"ר הירש, כי הוא אומר משהו שבעיניי הוא חשוב מאוד 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 מאוד. הרש"ר הירש אומר ככה, ועכשיו אני אזכר, אני אספר לכם איזה סיפור מזעזע גם, לדרך, מהרב פיינשטיין. מזעזע, כבר נראה מזעזע. כן. הרש"ר הירש אומר ככה, עד עכשיו משה ואהרון לא מצליחים. שום דבר לא הולך. כלומר, משה פוגש שני אנשים עברים ניציים, הוא רוצה לעשות סדר ביניהם, מה התוצאה של זה? שהוא צריך לברוח. הוא לא מצליח. אחר כך הוא בא, ואחר כך זה אחרי 67 שנים כנראה.
זה בדיוק. כלומר, למה שמשה בכלל יצטרך לברוח? הוא הנסיך של מצרים.
זה אבל רגע, אבל רגע, רגע. צריכים לסדר בחשיבה. זה לא, רגע, רגע, לא להרבה שאלות שנייה. אז הוא בורח. הוא חוזר אחרי מעמד הסנה, מתוך מגמה להציל את עם ישראל. הוא עצמו אומר, לקדוש ברוך הוא והצל לא הצלת את עמך. ואז שלחתני הרע לעם הזה. רק רע. עד עכשיו הכל כישלון. אומר, מה הולך להיות מעכשיו? הצלחה מטורפת. לא רק הצלחה, משה הולך לעשות דברים לא נורמליים. נגד כל הטבע. להפוך את היור לדם, להוציא צפרדים, קינים, כל עשר המכות. זה משהו לא נורמלי. המרחק בין זה שיגידו שמשה הוא... אלוהים. כאילו המרחק עד להגיד שמשה רבנו אלוהים הוא מאוד קטן. אני מזכיר לכם שרוב העולם היום מאמין בבן אדם שלא עשה רבע מהניסים האלה, חושב שהוא אלוהים. אלוהים, בן אלוהים, בכוונה אני לא בהי, כן? בן אלוהים. מאותו האיש של הנצרות לא היה את... אגדה מטופשת לחלוטין.
הקדוש ברוך הוא קורא ל... אומר למשה שהוא יהיה כאילו אל לפרעה ואהרון הנביא שלו.
נכון. תיכה אלוהים לפרעה. אבל אתה לא אלוהים. בדיוק בגלל זה צועקת התורה. מה אומר הרש"ר הירש שם? בוא נעצור. מה אומרת התורה עכשיו? הוא בן אדם, בשר ובדם. יש שמות. יש אמא, כולם מכירים. יוכבד, כולם מכירים. איזה בן אדם. יש אבא, כולם מכירים, זה לא השכינה. הוא לא נולד מהשכינה.
גם בהתחלה אמרו איש לוי, בת לוי.
זה נטפל עוד רגע. אבל קודם כל, רגע לפני שהם עושים את המופתים, התורה עוצרת בכוונה. שנייה לפני שזה מתחיל, להזכירכם, מדובר בבני אדם. משה רבנו לנצח יהיה בן אדם. עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא לא אלוהים, הוא לא שום דבר כזה. לפרעו... הוא יצטער כי האלוהים. למה? כי עם פרו צריך לדבר בשפה של פרו. מה פרו אומר? זה כתוב בהפטרה שלנו. בהפטרה כתוב שפרו הוא התנים הגדול השוכן בתוך יאוריו, שאומר, לי יאורי ואני עשיתיני. אני, אלוהים זה, כאילו היאור זה אלוהים, ואני אלוהי אלוהים, אני יצרתי את היאור. אני בראתי את הכל וגם את עצמי. לבן אדם כזה צריך לדבר בשפה של לשלוח לו מישהו שהוא יראה אותו כאלוהים. אבל משה רבנו לרגע לא אמר על עצמו שהוא אלוקים, הוא להפוך, הוא אמר, כה אמר השם, אני השם, ואתה תדע, בזאת תדע, אתה תגלה את הכל. אבל זה מנציח את הדבר הזה. כי ברגע שאתה מייחס אלוהות למשה רבנו, איבדת את כל הרעיון של התורה, את כל הדבר הזה. טוב, אני אומר בסוגריים, שאחת הבעיות הרבה פעמים, זה יכול לקרות גם בעולם של ישיבות, זה ודאי קורה בעולם של כתות וכל מיני דברים כאלה, זה לחשוב שיש בן אדם שבגלל שהוא מדהים, מוכשר, הוא מושלם, הוא וואו וואו וואו, לחשוב שהוא כאילו אל. המקום הזה שאין פגמים, הוא מקום מאוד בעייתי. מקום שבו חושבים שיש אנשים שאין להם חסרונות, אין להם פגמים, הם מושלמים, הם זה, ולא משנה למה אתה מגדיר את זה. כי השכינה דיברה איתו, כי הוא נגעו בו, כי הוא לא משנה מה, כי הוא תלמיד חכם עצום, כי זה. לכל אדם, כל אדם גדול, כל חושב, בן אדם. בדיוק היינו בשבת, באיזה בית כנסת, לא היינו בבית בשבת, באיזה בית כנסת שהייתה שם בר מצווה. אני שכתבתי על זה בשבע, מי שירצה יוכל לראות ברחבה. הייתה בר מצווה, בחיים שלי. לא שמעתי קריאת בר מצווה כזאת מושלמת. מושלמת. הילד בא כאילו, כאילו לא רואה בעיניים, לא מפחד מאף אחד, לא, הקול שלו לא רעד, הוא לא ירד רבע טון מהמקום הנכון, קרה כאילו, ואין טעויות, והכל מדויק, מלעיל, מלרע, טעמים, הכל, פיקס, אין כלום. ואני, איך שמעתי את זה, התחלתי להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעשה שהוא יטעה. למה? וכמובן, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתי, כי אני צדיק. והוא טעה, פעם אחת הוא טעה. כל הקריאה שלו הוא טעה פעם אחת. אני הייתי מבסוט. למה? כי אני חושב שברגע שבונים ילדים, ואנשים בכלל, על איזו מחשבה כזאת, שצריך להיות מושלם, הילד הזה כאילו, הוא באמת היה מכוונן שלמות. הכל היה מושלם שם. המקום הזה שלרגע טעית, בעיניי לכל ילד בר מצווה, הרגע הזה שבו אתה טועה בקריאה בתורה, ומתקנים אותך, ואתה ממשיך הלאה, כי לא נעים לעצור. הרגע הזה הוא רגע מתוק. כי הוא גשמל אותך, אתה בן אדם, חולשות, טעויות, נעים קדימה. אז אומר הרש"ר הירש, שזה היה חשוב מאוד לעצור ולהגיד עכשיו מי. אז אתם שואלים, ובצדק, רגע, אז למה לא מההתחלה? אבל אני אומר לך, ברור למה המיקום הזה, כי זה רגע לפני ההצלחה. ועד עכשיו אין סכנה. אבל עדיין למה להעלים? זה המהר"ל באמת מתייחס לזה. והמהר"ל אומר שתמיד אבא ואמא מטביעים משהו בילד, ואפשר לייחס אליהם את הילד הזה. כלומר, הילד הזה הגיע למה שהוא הגיע, נכון כמו שאומר כל ילד בר מצווה, או לפחות פעם היו אומרים, תודה להוריי, שהביאוני עד הלום, אף ילד לא מבין מה זה הלום, אבל לא חשוב, כתבו לו את זה, זה הוריי של תודה להוריי, כתבו לו את זה, נכון? או הרב שעבד איתו על הדרשה. אגב, מי אמר עד הלום? הביאוני עד הלום, בתנ"ך?
ישלח,
לא? עד הלום? יכול להיות צומת כזאת, נקרא צומת עד הלום, נכון?
זה
בגלל כיוון.
התחלת היום באשדוד, נקרא את הלום.
כי בגלל שיש צומת שם של הדלום, זה לא מתחיל מהתחן הדלק. אוקיי, שיעור הבית יש לכם לגלות בתנך מה זה הדלום, ולתת לי פירוש לשבוע הבא מה זה הדלום.
אני חושב פשוט לכתוב בגוגל.
מה?
חושב פשוט לכתוב בגוגל.
לא, אני יודע איפה, אני יכול להגיד לך, אבל אני רוצה תוכל לעבוד. טוב, אז
לא להגיד, לא, אמרתי זה לא כזה.
נמשיך. אז הרבה פעמים, כן, תודה להוראי ש... אומר המהר"ל, לתורה היה מאוד חשוב בהתחלה לא להגיד מי זה ההורים. למה? כדי לומר, משה רבנו היה חייב להיות. זה לא תלוי בהורים שלו. זה לא בגלל ההורים שלו. במידה רבה אפילו אנחנו רואים, הם לא אלה שחינכו אותו. אבל זה לא אפילו הגנים של ההורים שלו. יש לפעמים נשמות שמופיעות בעולם שהן חייבות לקרות ברגע הנתון הזה, בזמן הזה, ולעשות את הפעולה הזאת, וזה לא תלוי מה היה קודם. הקודם, אגב, הוא אברהם אבינו. אברהם לא יוזכר לאורך התנ״ך כאברהם בן תרח. למה? כי הוא לא אברהם בן... הוא אברהם בן תרח, אבל הוא מתחיל משהו. אותו דבר מה שרבינו חייב. אלא מה? תבוא לטעות ולומר, יש לי אלוהים פה. אז עוצרים, לא, יש לו הורים. אם לאלוהים יש הורים, הוא לא אלוהים. בסדר? עכשיו סיפור מזעזע. הרב פיינשטיין כותב, בשו"ת אגרות משה, תחילת הפרק השמיני. בהקדמה, שלח לי את זה מישהו שהיה הרב שלי לפני הרבה שנים, שמח אותי, סיפור, הרב משה פיינשטיין הגיע לביקור חולים אצל חולה שהלשון שלו התנפחה למימדים מפחידים והפה שלו וזה, והוא הלך למות, הוא היה ממש כאילו על הקצה. הוא הגיע לבקר אותו, והוא שאל אותו, מה זה? איך קרה? מה קרה? מה הסיפור? הוא אמר לו, אני אוכל להגיד לרב את הסיפור, רק אם אנחנו נהיה פה לבד. הוציאו את כל המבקרים, אז הוא אמר לו, אני למדתי את הפרשה של בנות לוט. כשמעתי את הפרשה הזאת, דיברנו, לא יודע אם עביר שיעור, לא יודע את הסיטואציה, אז הוא אמר, אני אמרתי, איזה מין דבר זה? מה פתאום שהמשיח יבוא משתי החצופות האלה, שהיו עם אבא שלהם, והביאו ילד לעולם מאבא שלהם, ועוד יותר גרוע, שהם הגדולה מנפנפת בזה, מואב, מאבא. זה מאבא, הילד הזה. מה זה, מה זה הדבר הזה? מה פתאום שמשיח יבוא מהדבר הזה? אז הוא התחיל לזלזל בהם ולרדת עליהם, על בנות לוט, על... אז הוא מספר לרב פיינשטיין, שבלילה בחלום הגיעו אליו שתי זקנות, מאוד זקנות. אמרו לו, נעים מאוד, אנחנו בנות לוט. לא רואה דבר כזה, אתה... בנות לוט. ושמענו שזלזלת בנו. נשלחנו להגיד לך את התשובה, השאלה שלך. למה אמרנו שזה מאבא? תשובה. כי הרי אנחנו כאילו באנו משום מקום, היינו במקום שהעולם היה אחרי ולא היה אף בן אדם. אף בן אדם לא היה יודע איך בא הילד הזה לעולם. רק דבר אחד ידוע עלינו, שאנחנו מקרובות משפחה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, הענק הזה, איש הפלא. בקלות יכולנו להגיד ולמכור לעולם שהילד הזה נולד מהשכינה. שאנחנו כמו אותו האיש, כמו הסיפור של הנצרות. שהרינו לשכינה, יכולנו לספר את זה. וידענו שאנשים יאמינו בזה, ובקלות זה יכול להיות. ובגלל זה היה חשוב לנו מאוד להגיד לעולם, הוא בא מאדם, הוא בא מבן אדם, כדי שלא יטעו אחרי הילד הזה. בגלל זה המשיח בא משם. אז למה הלשון והזה? כי חטאת בחטא המרגלים, ורוצאת דיבה, ועוד כל מיני. טוב, זה עניין ראשון. מי שרוצה להוסיף, להעיר, לחלוק, אבל תבררו מילים ותשמרו על הלשון שלו. כן.
איך אנחנו עושים את היחס בין שאיפה כאילו לאינסוף, להתקדם, לבין צד שני לא לרדוף אחרי
שלמות? כן. ואיתם כאלוקים, זה אמירה של הנחש. הנחש הקדמוני מוכר לאנושות פיקציה של תהיה כמו אלוהים, מושלם. זה אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים. ותחסרו מעט מאלוקים, זה מה שנאמר על בני אדם. תחסרו מעט מאלוקים. אנחנו תמיד חסרים, אנחנו אף פעם לא שלמות. כיוון שכך, אז אור איך קוראים לזה, כי הייתי הקבצה ג' במתמטיקה, אבל איך קוראים לדבר הזה? פרבולה, היפרבולה, משהו עם בולה. מה?
פרבולה.
פרבולה. אז הפרבולה, זה כאילו השתוקקות כל הזמן אל הנקודה של הנצח היא לא תפגוש אותה, נכון? אני מסביר, נכון פרבולה? אף פעם לא תיגע בזה.
סופה לאינסוף כאילו.
כן, אבל זה אף פעם לא ייגע בזה. זה לא ייגע, הרי יש שני קווים, וזה לעולם, נכון?
מה סימפטוטה מאונכת?
סימפטוטה מאונכת.
פרבולה זה משהו אחר.
כמה יחידות יש לכם אתם?
יותר מדי אלו.
היי וואי. אני רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא, לא להיות הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. אבל אני לא אהיה רחום כמוהו. אני אהיה רחום שמקבל השראה ממנו. ממנו אני אלמד רחמים. אבל אני לעולם לא אנסה להיות הוא. בסדר? זה לקבל השראה ממשהו גדול ו... לעולם יאמר אדם, ממתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. זה כאילו המיטב שאנחנו מדברים עליו, אנושי. אל בני אדם. לא ממתי אני אהיה כמו אלוקים. לא תהיה כמו אלוקים. תהיה כמו אלוקים, תוכל מעץ הדעת. בסדר? טוב, ממשיכים. עוד משהו חשוב. כתוב שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. נכון? שאלה. למה בני ישראל לא שמעו אליו?
מקוצר רוח
ועבודה קשה. אז המשפט שמשה רבנו אומר הוא לכאורה לא עובד. כתוב בתורה שהמשפט הזה הוא אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה. כתוב בגמרא. כלומר, קל וחומר. אם עם ישראל לא... שיש להם אינטרס להיגאל, קל וחומר, פרעה לו שיש לו אינטרס להמשיך לשעבד. קל וחומר.
אבל הוא לא בעבודה קשה.
בדיוק. אם ההסבר ללמה הם לא שמעו, זה כי הם כל היום באטרף, בעבודה, והם ניסו עליהם עוד עבודה. פרעה הוא שוכב בסבבה, בארסל, בארמון, עם חמציץ בפה, ויש לו את כל הזמן שבעולם, הוא לא בעבודה קשה, הוא לא בכלום. כאילו הקל וחומר לא עובד על אותו מישור, מאוד מוזר. רגע, לפני תשובות, זאת שאלת השפת אמת. השפת אמת אומר, לכאורה זה לא קשור. משה רבנו, אין לו קוצר רוח. הכל יכול לעבוד. מה אתה אומר?
אולי זה בגלל הרמה הרוחנית.
ש?
שהרמה הרוחנית היא
שעם ישראל היו ברמה רוחנית, אומנם לא גבוהה, ובגלל זה הם לא יכלו, לא יכלו לשמוע את דבר השם. אבל ברור שהוא ברמה רוחנית פחות מעם ישראל.
אבל כתוב קוצר רוח ועבודה קשה. אם היה כתוב משפלות הנפש, לא יודע מה, הייתי מקבל. אבל קוצר רוח ועבודה קשה, זה נשמע. אגב, יש שיטה שאומרת כמוך. אני עכשיו נזכר. אולי אפילו שזה נמצא בתרגום יונתן בן עוזיאל, אולי. יושב לי. זה מישהו שמתרגם לארמית. אני לא זוכר אם זה תרגום יונתן בן עוזיאל, או שזה אולי אפילו... אני לא רוצה סתם לזרוק, אבל זה מופיע בוודאות, והתרגום פה זה און כאילו עושה לנו יונתן בן עוזיאל. יש, כן.
הנה,
הוא רוצה קצת... נכון, השתבח שמה. רגע.
יש למישהו עם ירושלמי,
אז בכלל... קוצר עבודה קשה, זה בשמות... זה פה. כן, הנה, כן, זה יונתן בן עוזיאל, השתבח שמו. כתוב ככה. הוא מלל משה כדן עם בני ישראל. לא? משה מדבר כך אל בני ישראל. ולא קבילו מן משה מקפידות רוחה ומפולחן הנוכרעה קש ידי בידיון. לא מעבודה קשה, מעבדות. מפולחן הנוכרעה, מעבודה זרה. קשה שבידיהם. למה הם לא שומעים למשה רבנו? כי הם תקועים בפסלים שלהם. ואז השיטה שאתה אומר היא, זה בדיוק יונתן בן עוזיאל, שאם הם לא שמעו כי הם תקועים בתוך העבודה זרה שלהם, אז פרעה שהוא עם אמא של העבודה זרה, או אבי אבות העבודה זרה, הוא אומר שהוא האלוהים, אז בכלל אם לדבר. כיוונת, זכית, אשריך. קצת כמה שיעורים בארמית, ואתה הופך להיות מתרגם. טוב. השפת אמת הולך בכיוון אחר. בכיוון אחר הזה בעיניי יש לו חשיבות עצומה להמון המון דברים. אומר השפת אמת ככה. איך אתה משפיע על פרעה? איך אתה משפיע על פרעה? איך אתה משכנע את פרעה? איך אתה נוגע בו? איך אתה עושה את הדבר הזה? אני אגיד בכלל, איך אתה משפיע בחיים? אני הרבה שנים, כשביקשו ממני להעביר שיעור בכל מיני מקומות, שביקשו שאני אעביר שיעור בנושא חינוך ילדים, בכל מיני הקשרים, תמיד אמרתי לא. הלחיץ אותי, מה אני עכשיו אדבר על חינוך ילדים, נעשה עין על הילדים שלנו. כאילו, לקום דבר, ועכשיו ככה וככה וככה. תמיד על זה. אמרתי, גם מה אני יודע מה חינוך ילדים? אתה יודע לך חינוך ילדים? אין לי מושג. לא יודע מה אני זה. אחר כך אמרתי, יש בעיה. מה אחר כך הכוונה? בזמן האחרון. ממש בזמן האחרון התחלתי להעביר קצת שיעורים בחינוך ילדים. שנים האחרונות, כאילו. אמרתי, למה? לא כי עכשיו אני הכל סבבה. כי אמרתי לעצמי שיש בעיה כלכלית. שאם אני לא, אם אני לא, כלכלית הכוונה, בצחוקים, אם אני לא אדבר על שום נושא שאני לא מוצלח בו, אני לא אדבר על כלום. אני אשכח לדבר, אני לא יודע איך לדבר. כאילו, מה, בשיעורים אחרים שאני מעביר בתורה, אז אני כן? כי אתם מבינים מה אני אומר? אני לא אדבר על חינוך הילדים, כי אני לא יודע איך זה, נו, ודברים אחרים. לא, אני צריך פשוט להסתכל על עולם התורה, שתורה זה... אנחנו לא עולים ביחד. מה שהקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, זה לא אומר שאני שם. אני לא שם, לא זה. אני רוצה, כמו שאתם רוצים, אנחנו רוצים, שואפים. אז יצא לי לאחרונה להעביר כמה שיעורים בחינוך ילדים, אחרי שהסברתי לעצמי את הדבר הזה. ראיתי שבלי כוונה, כל שיעור בחינוך ילדים אני מתחיל אותו דבר. לא שמתי לב לזה, אבל אותו דבר. נגיד, חינוך ילדים לחסד. אז יצא לי שהמשפט הראשון שאמרתי, זה שהכותרת היא מבלבלת. כי הכותרת היא לא חינוך ילדים לחסד. כי ילד, הוא מתחנך מהבית, ממה שהוא רואה, אז הנושא הוא חינוך עצמנו לחסד. ואז זה משפיע. כותר חינוך כל דבר. חינוך ילדים לתפילה. פעם אמר לי, סיפור בתוך סיפור. פעם, בא אליי איזה מישהו, היה מאוד מוטרד. אם סיפרת לכם את זה, תעצרו אותי. מאוד מוטרד. הוא אמר לי, תשמע, תעזור לי, אני חייב להתייעץ איתך לגבי הבן שלי. הבן שלי הוא בן 14, שנה שעברה בר מצווה. הילד בקושי בא לתפילות. כשהוא בא לתפילות כמו סביבון, יושב, קם, יוצא, שירותים, הלוך, חזור, פתאום הוא הולך שירותים בשביל כל היום. אלה, הלוך, חזור, הלוך, חזור, פורפרה, אני משתגע. ואני אומר לו, תגיד לי, אתה אוהב להתפלל? אז הוא אמר לי, אולי, אני מאז שאני ילד, לא זוכר את עצמי, זז מאבא שלי. לא זז מאבא שלי. הייתי מגיע כמו שעון, ותיקין הייתי לפעמים בא. אבל שלוש תפילות ביום אין מה לדבר. שבתות? אה, שבתות. אני איזה אפסלול, בקורבנות הייתי. וזה היה לו כתוגמה, ימים נוראים, והכל כמו שעון, מה זה? אמרתי לו, לא הבנתי, אתה אוהב להתפלל? אני אומר לך, זה. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה רגע לעשות סדר. אתה אומר לי שאתה כל השנים מתפלל. אבל אני לא זאת אומרת מה שאני שואל. אני שואל אם אתה אוהב להתפלל. כי אני אגיד לך משהו, הילד שלך, הוא לא רוצה להתפלל. הוא רוצה לאהוב להתפלל. עכשיו, אם הוא רואה שאתה מתפלל, זה לא טוב לו, הוא לא רוצה להתפלל. זה לאהוב להתפלל. אם הוא רואה שאתה אוהב להתפלל, זה משהו אחר. אז קודם כל, השאלה צריכה להיות, האם אני אוהב להתפלל? הבנתם? אני אומר? אז זה בכל עולם החינוך זה כך. מה השאלה, קודם כל, לפני הכל, מה אתה? כדי יש הרבה הורים הולכים לכל מיני סדנאות הורות. שאומרים להם, הילד עושה ככה, תגיד לו ככה, הילד עושה ככה, תגיד לו ככה. שהילדים הם לא הבלים. הילד מיד קולט שההורים חזרו מסדנה. אולי קודם נשב ונרגע ותוכל לשתף אותנו. מיד ככה. לשתף אותנו. במה שעובר עליך, זה מאוד חשוב לנו לשמוע. יאללה, תחליפו סדנה. מה זה, עכשיו באתם לי עם משפטים של סדנה. פעם הגענו לבקר, סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור, הגענו לבקר, אבל זה הכל, זה התורה מובלעת בסיפורים האלה. הגענו לבקר איזה חברים שלנו ש... הביאו לעולם ילד בגיל די מבוגר. והגענו, ואנחנו רואים את האימא אבודה. אבודה. תוסכלת, בוכה, יפה, שבורה. מה, מה קרה? מה קרה? כל מה שאני עושה לא טוב. הילד בוכה, אני עושה ככה, לא מסתכל, אני עושה ככה, אני עושה זה, אני לא יודעת, אני משתגעת, אני זה, אני זה. שאלנו אותה, מה זאת אומרת כל מה שאני עושה? איך את... כאילו איך את בחיתה מה לעשות? אז היא ראתה לנו, היו לה שם ארבעה ספרי הדרכה לאמאות. ארבעה ספרים, היא קראה את כולם בהיריון. מה אני עושה? בדיוק מה שכתוב בספר! אז אשתי אמרה לה, תקשיבי, אולי פשוט בלילה הבאה, תעשי מה שכתוב בלב. כאילו, עזבי את הספרים, עזבי את מה שקראת, עזבי את כל העצות הטובות. אז זה, זה מה שמרגישה. כי הספרים אמרו לה, את שמה אותו בחדר, ואת ככה, ואת זה, וכמה כן להחזיק על הידיים, ולא להחזיק על הידיים, ולא לפנק, וכן לפנק, וכן זה, וכן זה, וככה וככה, שיגעו אותה. זה לא עבד. כאילו, איך עם הקיצור, מה שאתה עובר, מה ש... או יש סיכוי שיעבור, ספרים, סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור? בתוך סיפור. זה סיפור אבל שוודאי שמעתם. הכי כיף לשמוע את זה מהרב חנן פורט. זכר צדיק לברכה, כשהוא היה מספר את זה, הוא היה אש. אז מספרים לרב צבי יהודה, ודאי שמעתם את זה, שהייתה איזו תקופה שהוא הפסיק להעביר שיעורים בישיבה. הוא כתב, השבוע, השבועיים, לא זוכר, החודש, לא התקיימו שיעורים. שאמרו, אולי חולה, אולי עובר משהו, אולי זה, אבל הוא בא לישיבה רגיל, המשיך ללמוד. מכירים את הסיפור? המשיך ללמוד רגיל. ו... ענה לי שאלות, וכאילו היה רגיל, אבל מה שום שיעור. מישהו תפס רומץ, אמר לו, הרב, למה... אם הרב פה, אז למה? אז כן יהיה שיעורים. הוא אמר, אני בשבועיים האחרונים דיברתי על איזה נושא, זה היה קשור על איזה מחלוקת פנימית שם, וכל מה שדיברתי, שום דבר לא עבד. וכל מי שאין לו עירת שמיים, אין דבריו נשמעים. אני עכשיו צריך לעבוד על העירת שמיים שלי. ואני בהתכנסות עכשיו, אני בתיקון. מדהים. אפילו ככה זה עובד. ככה זה עובד. אז הרב חנן פורת מתאר, איך הרב צבי יהודה בחג שהוא אמר את זה, והרב חנן פורת בכלל מתאר את זה בצורה כזאת. אבל העיקרון הבנו. אתה רוצה להשפיע על פרעו. איך תשפיע על פרעו? כשעם ישראל לא מאמין בזה. זה מה שאומר הקדוש, משה לקדוש ברוך הוא. הן בני ישראל לא ישמעו אליי, ואיך ישמעני פרעו? מה אני יכול למכור כשאנחנו לא שם? זה כמו שיש לי הערכה. אגב, הוא מסיים ואומר, ואני ארע על שפתיים. או שמה אני אעשה לו איזה מניפולציות של הסברה? אני לא מסבירן. אני לדבר אני לא יודע. אני יודע להיות. אבל העם לא איתי. הוא לא מאמין בזה. אז אני לא יכול להקרין את זה. מה שלא חזק בפנים, לא מוקרן החוצה, אין מה לעשות. אני מניח שהרבה פעמים במשרד החוץ במדינת ישראל יש מה שנקרא גיוס עובדים, גיוס מסבירנים, שגרירים, עניינים כאלה ש... מה, הסברה בינלאומית, אנשים שיעבדו על ההסברה. יש לי תחושה שכל פעם שמקבלים עובד חדש כזה, מה בודקים איתו? בודקים איתו את האנגלית שלו, את הצרפתית שלו, את הרעיתות שלו, את הקליקיות שלו, איך הוא מגיב. איך הוא יודע לנסח קצר, לתקוע ככה בדיוק את השוס הזה ש... כאילו המון 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 יכולת הסברה. יש לי תחושה, לא הייתי שם, פשוט עסוק נורא בעבודה במוסד, אז אני אין לי זמן לשירות החוץ. יש לי תחושה שבאסה, אנשים שלא צוחקים מהבדיחות שלי, גם אם הן לא מצחיקות, זה ממש לא יפה. השם שמיים, תנו לבן אדם. בן אדם כאילו, היה לי חלום להיות סטנדאפיסט, לעמוד על במות, לא הצליח. אני פה ושם בשיעור, נותן רגע אחד של נחת לעצמי, אז אתה לא יכול מחייך, מה קרה? אסה איתכם. אז יש לי תחושה שיש שאלה אחת שלא שואלים. אתה מאמין בזה? אתה משוכנע בזה? כי עולם הפרסום הוא כאילו עולם מקצועי. עולם השיווק הוא עולם מקצועי, עולם ההסברה, היחצנות הוא עולם מקצועי. אני מייחצן מישהו, אני יכול לא להאמין בו בשקל. אבל אני מאמין בו בהרבה שקלים שהוא משלם לי. ולכן אני מייחצן אותו. אבל אני לא מאמין בזה, אני לא צריך להאמין בזה. וזה אומר השפת אמת, זו טעות גדולה. אתה לא יכול לייחצן, להוציא החוצה, משהו שאין עמוק פנימה. אין מה לעשות. אגב, זה גם אומר לנו לפני האגב הזה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה אחרי שהוא אומר לו, עם ישראל לא מאמין, זה לא יעבור. מה הוא אומר לו? תיקח איתך את הארון. כי מה עם הארון? הארון הוא נציג המשועבדים המשוכנע. הוא כן מאמין. הוא כן על זה. אז הוא יקרין. יש פה בעיה שעם ישראל עוד לא שם. אבל זה כמו שפעם אני חושב, הזכרתי לכם את, אולי לא, יש את הגמרא מפורסמת, מסכת שבת, מה קורה עם בן אדם, יש לו כסף לקנות או נרות חנוכה או נרות שבת. מה עדיף? נרות חנוכה, פרסום הנס. נרות שבת, שלום בית. מה עדיף? אמר רבה, פשיטה לי, אין לי דיון בכלל. נרות שבת, נרות חנוכה, נרות שבת עדיף משום שלום ביתו. אחר כך, כשמדברים על קידוש ופרסום הנס, אומרים פרסום הנס, מעניין. כאילו, הדברים משתנים. אבל זה ברור. מה הוא אומר בעצם רבה? רבה אומר, אתה רוצה לפרסם נס, לצעוק החוצה משהו, להגיד לעולם. איך תגיד לעולם אם בתוך הבית אין שלום? שולי רנט מפורש, נכון? איך תמכור להם... אם אין שלום עם עצמך, איך זה הולך? בשיר צדיק. זה עוד משפט שם, נכון? ויש שם גם את אין שלום עם עצמך, אבל זה אותו דבר. אתה אחד העצובים בעיר, נכון? אז אתה לא יכול למכור מה שאתה לא. זה לא זה, אתה יכול להביא אחלה דרשות, אחלה זה, אבל אם זה לא מבפנים וזה לא יוצא החוצה. כל ההסברה של מדינת ישראל, תלויה במידה רבה, בשאלה, אם עם ישראל שוכנע, מהעניין. אם אני מרגיש שהכיבוש הוא, יש כיבוש והוא מושחת ושתי מדינות יש נעמים, אבל בינתיים אני מייחצן מדיניות שיש כיבוש, אני אומר את כל המילים הנכונות, זה לא עוזר, זה כמו ההורים מהסדנה, שאומרים את המשפטים הנכונים, זה קשקוש, זה לא עוזר, צריך לעבור ממקום עמוק.
אבל אז למה לא מדברים אחרי זה על בני ישראל? כאילו הם לא משוכנעים, פשוט הביאו את אהרון, בכלל הם לא בכל המהלך הזה.
נכון, כי עם ישראל עוד לא שם. אבל אנחנו לא יכולים לחכות שעם ישראל יהיה שם, כי עם ישראל שוקע במתת שערי תומה. ואם נחכה, זה לא ייגמר טוב. ולכן לוקחים מישהו מתוך הבפנוכו שכן משוכנע, שכן יכול להקרין שזה באמת משה. אגב, ועכשיו לא כמו יונתן בן עוזיאל ולא כמו השיטה שהסברת, אגב, התורה בפשט מה היא אומרת? למה עם ישראל לא משוכנע? מסיבות חיצוניות. קוצר רוח ועבודה קשה. עוד שפת אמת אחר, אגב, אומר, זאת הסיבה שכן דיברו איתם. למה להגיד להם? אם אלה הם לא שומעים, שמה להגיד? כי הסיבה שהם לא שומעים היא חיצונית. ואז תגיד, 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 בסוף זה יחלחל. אבל אצל פרעו, למה הוא לא שומע פרעו?
אותו רואה.
מה כתוב שם? למה הוא לא שומע? כבד, כבד לב פרעו. כלומר, אצל עם ישראל, הלב, הלב בסדר, הלב עובד טוב. אבל המערכת החיצונית, התפאורה לא מאפשרת. אבל אצל פרעו, הלב תקוע. חיזקתי את ליבו, הדבר הזה תקוע, זה הדבר שעושה. תראו שכם זמן לעוד דבר אחד הקצר והאחרון, אפשר? אחרון חביב. אני אלך לאכול. אם יישאר לכם תאבון אחרי הדבר האחרון, לא בטוח. בסדר?
מה
קורה? וואי, 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 שריך. אוקיי, איפה כתוב בספר דברים שאוכלים תורה? עוד חידה. שבוע הבא תביאו לי תשובות. בסדר? תזכרו את החידות, כי אני בטוח אשכח. לא, לא עכשיו, לא עכשיו. לא עכשיו, שבוע הבא. טוב, אני רוצה להגיד משהו עקרוני על מכת אדם. מכת אדם, ההסבר הקלאסי על מכת אדם, שזאת הייתה, זה היה נס, נכון? להפוך את המים לדם. עכשיו, נכון, יש בביקורת המקרא, יש תמיד את הז'אנר הזה של חפש איך כל הניסים, זה בעצם טבע, גאות ושפל, קריאת ים סוף, כאלה.
אבל הוא זה פחות של חלם געש.
אז, וואלה, כן, היה כזה. אז אני רוצה לחבור לביקורת המקרא, כאילו, ולומר שמכת דם זה לא נס. מכת דם זה הכי טבע. בהסבר מאוד פשוט. אנחנו רואים לאורך כל התנ"ך, שכשמישהו רוצח מישהו, הוא מחביא אותו באדמה, נכון? והאדמה מסתירה את זה. קין רוצח את הבל, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כל דמי אחיך, זרק עם האדמה. יהודה אומר לאחים שלו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וחיסינו את דמו, נכון? אורל מחביא, האדמה מחביאה. מה הכוונה שהאדמה מחביאה? אגב, זה ממשיך באדמות, אבל אפילו יש לנו מצוות כיסוי אדם. אתה שוחט עוף, אתה שוחט חיה, אתה כיסוי אדם, מחביא. למה? הרב קוק כותב, כי אתה רוצה להגיד שאני מתבייש בזה. זה לא מצב שלם, זה לא מצב בתוקן שבשביל לחיות אני לוקח חיים, יבואו ימים אחרים, אבל עוד לא הגיע הזמן. אבל אני מתבייש בינתיים. ועוד הרבה מקומות, כן, יש את הביטוי הזה, ארץ אל תחסי דמם, נכון? טוב. כשאדם מסתיר דם באדמה, איך זה עובד? יש אדמה, שכבת דם, שכבת אדמה. ואז כשבן אדם הולך, הוא מרגיש שהוא הולך על אדמה, הולך על משהו נורמלי. אתה הולך על אדמה, זה כאילו אדמה. על זה התורה, אגב, אמרה, לא תעמוד על דם רעיך. בסדר? אתה לא עומד עכשיו על אדמה, אתה עומד על דם. אם אתה מתעלם, אם אתה זה. טוב, מה קורה ביור?
כל היעדים.
היור הוא ערימות של דם. ערימות של דם. איזה מישהו מהמשפחה שלנו נסע לטיול בהונגריה. כשהם חזרו וסיפרו שהם פגשו שני חבר'ה צעירים שוחררים מהצבא. שהישראלים פגשו אחד את השני, איפה גדל טייל, מה עשיתם, מה זה, ואיפה אפשר להיכנס בלי שלם, כזה. אז תודה, 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 אהבתי, אהבתי, תודה. צד שני, מה זה אומר על הבדיחה הקודמת? מה, היא לא הייתה, כי זאת לא הייתה ברמה גבוהה. טוב, אז אפשר, נשתפר. אז הם אמרו להם, עשיתם שעה התבדנו בה? כאילו, המשפחה שלי, מישהו מהמשפחה שלי להם. הם כאילו עצרו לרגע ואמרו, אין מצב שנעשה שעה התבדנו בה. הדנו בה היא מלאת דם. הדנו בה, בהונגריה, רצחו שם אין ספור יהודים. רצחו אותם וזרקו אותם לדנובה. בואו, אנחנו לא מסוגלים לשוט על הדנובה. זה לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. כלומר, מה הם ראו? הם ראו דם. והם צודקים. הם צודקים. עכשיו, מצרים, מה קרה? להבדיל מהאדמה, שבאדמה יש דם ומעל זה אדמה. בנוזל זה לא עובד ככה. נכון? זה מתערבב. כל טיפת מים היא טיפת דם. אלא מה? שהאחוז המים הוא כל כך גדול, זה כמו כל המשנות האלה שאומרים תמיד בשבעה שאף אחד לא מבין מה אומרים. נפל מוהל לתוך זה, לתוך ככה, לתוך זה, וכל האנשים אומרים, וואי, בא לי למות, מזדהים עם הנפטר. כאילו, אף אחד לא מבין את התוכן, מה קורה שם. אבל זה בדיוק זה. יש מים, יש דם, ועכשיו הצבע. הצבע יגדיר האם תתייחס לזה כמקווה או לא. אבל יש שם תוכן של דם. כאילו אפשר להגיד בדיוק הפוך. זה שראו שזה דם, זה הטבע. הנס היה שהאדם הזה אחר כך מתהפך למים אצל עם ישראל, אבל באמת זה כאילו שיקוף למצרים, זה כאילו להראות להם, תקשיבו, זה כמו הדימוי הכי פשוט ובזה נעצור. כלומר, מה יקרה אם יש לי איזה חבר, עיוור צבעים. עכשיו מסתכל על פרח, כל החיים הוא רואה אותו באיזה צבע. עכשיו נתנו לו תרופה נגד עיוורון צבעים, פתאום הוא רואה, הוא אומר, וואי, זה נס. הפרח הזה נהפך, הנה, הפרח הזה בחוץ, נהפך לסגול. יאללה. שאני אומר לעצמי, הוא תמיד היה סגול. זה משהו אצלך, זז. הוא תמיד היה סגול. אני לא תמיד היה דם. היור שרץ דם. אתה לא ראית. עכשיו אתה רואה. טוב, בתיאבון.